תדיר ושאינו תדיר. ומי שבנינו תדיר בעמוד האחרון יש שתי נספח על קינות, נושא יסוד אחד של קינה שמקומו בעבודה שזה מוצאי שבת. מעניין, לא יכולתי להתחקות על המקור המשותף גם של אשכנזים וגם של הספרדים לאותו כיוון בשתי הקינות, ושתיהן נעלמות, דיינו לא ידוע למחבר, וגם עד כמו שאני חזרתי גם נתנבר באיך הזמן שזה נדבר ונעלם. במה שנוגע לקינה אשכנזית, אז אני חושב שכמעט מוכח מתוכה של הקינה שהיא משהו איזו וריאציה, התייחסות לדרור יקרא לבן מבט, ואם שוכב כמו בבת, ואם שכם ולא יושבת, שוב אמור ליום שבת, והיסודות הללו גם החרוז וגם המושגים חוזרים פה, אלא כמובן בהתאם לנסיבות המיוחדות. אז הפיוט של הקינה השנזית מתחילה בן ובת הם למעשה הנושאים המרכזיים, גם הערכים, הדגשה של בן ובת הכוונה כמובן להדגשה של המסורת, הדגשה שלא מתשפטו בתורה בניחה ובניחה וכו'. זה הדור שיבוא אחרי זה, מגילים במשפחה ומסביב לשולחן השבת המשפחתי הם משמרים את המסורת, מה שקורה עכשיו שהיא נגברה המסורת על ידי הקרובה. אבל לכן הוא פותח ער מפי בן ובן הגות קינות רבה, כמובן הוא יכול לרשות לעצמו לשנות את התשובה, והוא פוגע, מעריך, חושב, מעלה בהבנתו, במקום זה יש לו הרבה קינות. שמור, שירים וחדבת, אתה שומע מיד את השירים מסביב לשולחן השבת המשפחתי, אז תמורת זאת, והיא נוען משפט במוצאי שבת, אז ההדגשה הזאת והיא נוען כמובן מעוררת מחשבה בכלל, מה זה היסוד הזה של מי נועם שעושים איתו את התפילה לאחר המנדה של מוצאי שבת, לא עוד לא מי נועם, מה פה כל התפילה, אני קצה על זה, על כל פעמים להשתמש כמוצאות שמסביר את זה לדון, אני באמת צריך לשאול מה זה אבי נועם הזה. אבי נועם הוא נכת פסוק בסוף פרק, שאחריו מופיע הפרק יושב בסתר עליון. היא נועם לסיומו של פרק שמתאים תפילה למשה. תפילה למשה איש האלוקים, וכמובן ששומעים טוב את הפרק הזה, אז צריך לשאול מה חלקו של משה, מדוע הפרק הזה מיוחס למשה, למה יש לו את ההדגשה הגדולה הזו. אז שיביא את קטע קטן מתוך זה, מתוך פרשת פקודי, כי כשבסוף המחבר את המשכן, כתוב ויברך אותה משה. מה ברך? הוא ברך אותה משה כוח, קניתם את המשכן, אבל ראה שבשום חדה לא התפחי ממש, הוא אמר לה את זה מה המשכן. הדמור של היצירה האנושית הרי בדרך המשכן זה הייתה הדרך הראשונית המיוחדת שכלל ישראל ניתן את כוח היצירה שלו כלל, לא כי יש פרקים, זה הייתה משימה לאומית שמותן על יחד וצלם וכווי, אבל עם ישראל כולו להתנתן כמו כדבר הזה. זה התמרון של היצירה שנתו אחרי זה. זאת אומרת, כל יצירות, בין יצירות בקודש, בין יצירות בחול, המודל שלהם, זה המדעת אוהב מאוד, גם יש להם חכם לב ובקשים ואחות לביכון. מה שקשור לדבר הזה, זה צריך להיות קריאת כיוון לכל היצירה הישראלית לדעותיה. אז כשברך אותם משה הוא אמר לנו, רגע, זה מתחיל. וכמו כל הדברים הראשוניים שמתחילים, אז הם אלה שקובעים את הדרך. העבודה הזאת שרואה מועד זה עבודת האומנות שנעשתה בחולים לצורך הקודש. היא אמורה להיות הדוגמה של כל היצירות מפניהן. אם אתה היית בו להגמי, שהתחילו בארץ ישראל בתקופה האחרונה, אני מקווה נאמר, אם תחילה שיבה ציון, אז קראו להשתר את בצליה. המוזיאון בצליה, העבודות של בצליה, זה מפני שמצלם בנורי הוא המודל של הדבר הזה. יש עברות באבנית מפרש של המגיר המחוסן של הרבה שמזמין אותו לחמילה מתחבל ובדה בריתה שלו. הוא מבין על בעיית היצירה המנותי של עם ישראל כאיזה מנצחה ולכן. מוצאי שבת מתחילים שבוע עבודה. שבת כל מלאכתך עשויה. אז מה אתה עושה במוצאי שבת? שהעבודה הראשונית היא אמורה להיות התמרון של מה יהיה לך התפקיד במשך כל השבוע. נועם זה תפילה מיוחדת מעשה ידינו פנימה עלינו. המטרה של כל העבודות יש בשבוע הזה, שבוע העבודה, הוא שאתה תעשה דברים בשביל השכינה. אז נועם או קבלת הרשות או היסוד של כל מה שאתה עושה שיהיה מזה כבוד שמיים, שיהיה מזה מכון לשכינה. הברכה הזו של משה רבינו יכולה להיות גם כן בקודש וגם כן בחול. הפרק שאחרי זה עושים בסדר מעון אתה היית לנו מעון אתה איתנו דברות. האותיות של מעון הן אותיות בעיבור שם שבכלל הם נועם. זאת אומרת, נועם ומעון, המעון הזה, וגם יש שם שבוע המעון הזה, שמשתמשים בקדש. אמר משה רבינו, אתם עשיתם מעון הזה, יהיה נועם השם הלכים לדבר הזה. לכן, כמובן שעיקר הברכה של המעון, של הנועם הזה, היא של המשבות של היצירה, כמובן שתחילתם במדרש, ועכשיו המדרש נרס, אז זה חלק מהביטוי. אני רוצה להתחיל לעבוד, הרי באינו נשבעת. אני מוכן ליצור, אני מוכן לעשות, אבל אין לי מדרש. אז כל היצירה שלי נוצרת בגלל, מכיוון שהמודל לא קיים, אין מקדש. אז הימנעות, נאמר, אם הוא במוצאי שבת, כולל תשעה באב, או בימות האב, הוא בגלל היסודות הללו של היצירה האלוקית, היצירה של המקדש. אני חושב שיש פה המקדש. בסוגיה של נוספים על הלות על ההדרות נספר שרוצים להרחיב את חבות ירושלים, שרוצים להרחיב את מקום הר הבית, במקום הר הבית חלק מההזרות. חוץ מזה הדבר מופיע ברמב"ם דרך הסוגיות הללו שדוקטור מובן חושב את חבות ירושלים. יש פה במדרגות. אדוני, אני התכוונתי גם לדוקטור, בואי. אנחנו עושים את השירותים של רביעים הכיפורים, אני צריך לספור שתי עושים טובים. הסוגיה שם ב... שומעים על הערב על הדרות שאומרים שיר של פגעים. יש לנו את האוספות שיר של נגעים. מעטי בדבר הזה. הם כשמחפים על העיר ועל ההדרות, אז עושים את היסודות הללו של אמירה, הכשרת המקום הזה. המקום, כל מקום ניטרלי שהוא לא קדוש, אז הוא למעשה מלא פעים, מלא מזיקים, מלא שיגים. יש בו דברים שמחרים לקדושה. כיוון שאנחנו רוצים להוסיף מקומות על הקדושה הזאת, אז צריכים להכשיר אותה, צריכים לסלק ממנה כל מיני דברים, כל מיני רגעים. אמירת יושב בסתר עליון, זה השלילה המיוחדת שמרחיבה את המזיקים. וכיוון שרוצים לעשות את המקום קדוש, אז האמירה הזאת שתחילתה בפסוק בפרק של פני דבימה, מה שאומר עלינו, זה אמירה שהיא יסודה בהוספת קדושה. מה שאתה תמצוא מכאן ואילך, הכל יהיה בסימן של חיוב. והרבינו כמה פעמים, הזכרתי את הדבר הזה, אמר לי הרב חיים זיכרונו לברכה, שהוא זוכר שבמקלט במלחמת העצמאות, שהוא ישב שם נדמד עם הרב בנגיס, תלתי בלוז'ן הוותיקים, הוא אמר לו, אתה יודע מה, בוא נמצל מהמגזים, תבין, יושב בסדר יום. זה שיר שהוא שמולה. ואז אמר הפרופסור הנשקה, שהוא מקובל מאביו, מאבי אביו, שבמלחמת העולם הראשונה, שהתחילו הצפלינים והמחושים, אז אמרו שיגידו את המזמור הזה, שזה שמולה להינצל. אז יש פה דבר מעניין שיש מסורת, גם של יהודי מזרח אירופה, גם של מערב אירופה, שיושב בסתר עליון, וכנראה שהיסוד זה הגמרא הזאת שנזכרת בשבועות, שזה שיר של פגעים שמתחיל שבוע, שבוע חדש. ביצירה הזאת יכולים להיות כל מיני פגעים, כל מיני נגעים, איזה כלים לא מתאימים לעבודה הזאת, תגיד ואם היה. הדברים הזה זה ערובה כזו שההשפעה וההמלכה הזו שתיעשה, היא תיעשה על צד החיוב. עכשיו בחורבן ועם המשבט, אז אני מתכוון לפתור מה שעסיק אותי, מה לא תגיד לי, מה אתה כותב לקינה על מינוי המה? אם היית יודע איזה שמונות טובות יש במינוי המה, איזה ביטחונות שהעבודה תהיה נקייה, שהעבודה תהיה יצירתית, שתהיה לשם שמיים, אז היית מבין שזה חלק מהחורבן שהסגולה הזאת לא עובדת. אתה לא יכול, בלילה כזה שמשווים שתוכלו בתורה הגדות הזה, אין לך את הסגולה המשקעה הזאת. על כל פנים, אוי כי חזרה, אוי כי נגזרה גזרה בכלי אף וגם בעברה, ועפור בנו חרה ובערת חמתו כלבת ומתי לבת אש. אוי כי חכינו שינו, לא מותר במו מה זה שינו, יש מזונות מינו או משהו דומה לזה, ובתולתנו מינו מה שטען ואולך, ופנינו נשתנו וגם הושחרו כמחבד. המשורה בגדון לשם, אני חושב, בדרור עיקרא, אמר כמנחה על מחבל, ואז הביא את זה נשוד מעבודת הקורבנות. מחבל קורבניך וכולי וכולי, אמר, אבל מחבל יש לו גם צד לא סימפטי. כשהאש בוערת בקיריים, אז נעשה שם שחור. אנחנו אין לנו את המנחה על המחבל, אבל יש לנו את הפנים השחורות שהושרו כמו מחבל. אוי כי נשארו צרים, וגם נשארו בצרים, בני צבן היקרים היו נשארים כבבת, בסוף. אם צורחה כמו עבדים, כלישון, נשארים כלישון עינו, הוא שומר את זה. יש למושג מצירה צד חיובי של שמירה. אבל הוא אומר, אבל כאן השמירה היא הפוכה, השמירה היא שמתאים עלינו מצור, כן, הנה, להשתמש באותם המושגים והפך אותם לפי הנסיבות. כן, היו נצורים, נצורים לא בשמירה, אלא נצורים על ידי מפעילי המצור על ידי האויבים שהם מבצעים אותם, אבל הם עושו אותם גם בזורף יפיורי. אוי כי נפלה הטרס וגברה את הטס שוררת, אנחנו מתאים לנו את התנאו, לא רוצים, לא רוצים. אז הוא, אז בפשט מעשה, הוא משתמש בהטס, הביטוי הזה מופיע בזכריה, אבל נתנו את הטס שוררת, כשהוא מבקש להימנע ולשמוע בקולך או דברים כאומרת, אז הוא משתמש בכתף בשביל להביע את הסתייגותו מן העניין הזה. אז הוא אומר כאן, הקדוש ברוך הוא פנה אליהם, המביאים פנו אליהם, והם נתנו כתף שוררת אל הפניות הללו. וחדל רבי תפארת, סמסום שכן חיפת. אז כאן מה שעשה פה הרכבה. כשמשה רבינו, הוא כתוב במדרש, שאמר, שקראו למות משכן, אז הוא נזעזע ואמר, איך אני יכול, השמיים משמע שאמר לכם תלוחה, ואיך אני מחזיק 20 קרשים מפה ו-20 קרשים מפה? אמר את הקוראים אחוז נגיד המדרש, אתה תעשה ואני אצלצל שכינתי. זאת אומרת, יש לו כאילו פגיעה בכל שמיים, הוא השמיים שמיים אדם לא יכול תלוחה, אבל מחמת שהקדוש ברוך הוא רוצה להשכין את שכינתו, הוא מוכן לצמצם את כבודו ולהיכנס בבית קודשי הקודשים או במועד או בתוך הארון או משהו כיוון זה. אז הוא אומר, עבודת הצמצום הזאת היא עבודה מאוד נכון, היא עבודה קשה רק בשמיים. הקדוש ברוך הוא יכול לצמצם את שכינתו כדי לשלום בתוך ישראל. אז זה חוד ותפארת. אצלנו חדל עוד ותפארת. מדוע? כי החיבה של צמצום, זאת אומרת, הייתה יכולה פה לשחק. החיבה של צמצום השכינה שכן, זאת אומרת, מצא מזה שם, שיכון, הוא בונה שיכון בתוך המשרד בצורה מצומצמת. ובגלל החורבן חטא לעוד בתקשורת. אוי כי נוטלה מנורה ופתור תאונה הטהורה ונבדה גזית מיות קרה. ובכן, בשתום אנחנו מדברים על לשכת הגזית. לשכת הגזית שצמדת הייתה מחציתה בקודש ומחציתה בחול. אז גם היא כמובן בטלה, אנחנו מטרים את הבית על מגלויות של המסנדת מפה וכו' וכו'. והבני גזית אולי גם היו יקרים, דהיינו גזית מיוקרה, אבני גזית מיוחדים במינם, שהיו אז במקום זה זה הפך להיות בדלוי. אבל ארץ דמד, הוא כמובן לא סיים, לא בהתחלה מולבש. וגם כמובן יש לנו, שזה היה גם ביטוי של החורבן של הצער. הוא אפילו לא יכול היה להוציא מהפה את המילה הזו בהתחלה מולבש. הארץ הזאת גדולה, הוא רחוק ממנה, אז הוא מספיק זבק. חלק מהאבל מתבטא בזה שהוא אפילו לא יכול היה לנסח את זה. והבאנו כבר כמה פעמים דוגמאות לבעיה שלא ניכנס לה עכשיו, אבל כמו שהכל סלסלנו בזה הרבה, מישהו מצא אולי במגילת איכה שקראנו היום פסוק שמספר על חורבן המקדש. אני לא מצא. לא כתוב שהמקדש נשרף. מה קרה פה? הכל מסביב, הכל מסביב. אדבה, כתוב שם, כל נתון בבית השם כבית מועד, אז בית השם עוד קיים. לגמרי לא פשוט העובדה, במקום להגיד מילים בדרבנות פשוטות, המקדש נחרב, המקדש נשרף. אז יש, הכל מסביב, לא כתוב בפורש. הסברתי לעצמי שזה משהו מעין זה, שהמורה בכתובות מספרת שרבי גסס, אז החליטו חכמים, מי שיאמר, מת רבי ידקר בחרב, אף אחד שלא יהיה איזו דודו מהכות. כאילו על ידי הקבלה הזאת, על ידי הגזרה הזאת, הם ימנעו מהבטח בכל הדרך את מה שמר, זה מה שהם יוכלים לעשות. בקיצר, אבל המצב התדרדר הולך, אז אמרו לבן כפרה, כנס לראות מה נעשה שם. הבן כפרה יהודי חכם גדול, בר לשון מושלח, אז הוא אמר, מה, אני אגיד לכם שום מהר? אז הוא התחיל לספר. הרבים ומצוקים, ארגו בארון הקודש, נמצאו הערבים, ונמצאו בארון הקודש. עכשיו תביאו מה שאתם רוצים. אז שאלו אותו מת רבי, אז לא רואה, אתם אמרתם. אני לא רוצה את זה מהקודש. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא יהיה, תלך לדוגמה,
שבת זה ליל תשעה באב, וצאתו איילים ודב,
ומצא כוס התרילה תחת כוס ההבדלה ולראות קבעת עיני בלב זה וכוננתי ואופי וישב משמין ולא אריח חצי מסמין מר לימן באבנים ויבוא עליי מעניי בסוף עיר הקודש בורא מרוי האש אהה במוצאי שבת נפגיל לבבי שבת והרבה מלבה לבוני כחול המביא בין קודש וחול הוא הבריא הכל חלק מהיסודיה של הברכה ראה כי אין מלחם ואחזר שם מלחם ומעט אישה בעם יתומים היום בעיניו מיום נתנו כולם אבות בליל וחתו במעלם קבעתי במחיית הענייה והענייה אבות חתו בעינם וחזבול אני אבנם האם שוכן ערבות ימתו בנים על אבות קום ברחמך אלוהים ורחם עלינו והפך ויעקב ובין ולססון וחולה משכה אדון וחמה בלי ציון דרכים יש עוד תמיון ושוב שבות לישראל ובא לציון גואל ולא כאן מוגן עם בי עקב אנחנו הרי לא אמרנו בדרך כלל הסט וזה עניין בשבילתנו הסט המקובל הוא יושב נמרם ושבת כמו שאנחנו נמנות את גאים ואחר כך קדושה ואחר כך קדושה בסדרה זה בעתה קדוש ואנחנו לא אומרים את זה לא אומרים את זה שלא יראה כקורת פולית על החורבן אלא מתחילים בעתה קדוש ואני לא בריתי אותם אז הוא רצה בכל אופן איכשהו להתייחס לביטוי הזה אז הוא אמר בשביל שבות עשרה הוא היה לציון בו והסיום הוא ברור מה שאני לא אומר את כל הפורם ואומרי האש אז הוא השתמש באש בצורה השלגית שבה עדיין באש לספק המוגש ואמר שבפנינו הגיע את היסוד הזה של הברכה שאמר את הדברים האלה אני לא רוצה להעלות את הציבור אבל במה שנוגע לעינועם יש גם בסיבור של הרב יש יש תשיבור על התפילה ויש שם במילים מרוממות כמו שהוא יכול לכתוב ושהוא מבטא את ההכנות לקראת שבוע עבודה ובציפייה ששבוע עבודה יהיה מאוד יצירתי מאוד ברמה ולכן הברכה של משה רבינו והעבודה של המשכן תשמש אותו כמודל ובעקבות הדברים הללו של הרב יש בסיבור יש עבודה של אחד מתלמידיו הרוחניים אני מתכוון לרב מום ולרב הבחירות שלו שם גם כשהוא מדבר על בינויה גם הוא מדבר בשפה גבוהה ומרוממת על היעדים האנושיים בעבודות ובמלאכות שהתמרור שלהם זה הפיסות של נוער כל דבר אנחנו מתייחסים את זה באופן שגרתי לא, ואז אני אומר מה יונאים מוצאי שבת ומה שעולה מתוך הדברים שזה לגמרי לא שגרתי זה משהו מיוחד במינו שמבקש להעמיד את היצירה האנושית שנפתחת במוצאי שבת עם המלאכות שאתה עבור אותם מלאכות שהיית מנוע מלעשות אותם אתה במוצאי שבת בפתיחת שבוע עבודה פותח את זה בהי דהיינו שהעבודות הללו תהיינה כאלה שמובילים בסוף אתה מסוגל גם לבנות מקדש השם מקדש לבוקים זה הסימן של היצירה הברוכה של שבוע עבודה וכל זה כמובן נשמע במוצאי שבת של שבוע טוב עד כאן כמו שאמרנו כן תבוא בגורם לא, מפני שאני עבודה היא חטיבה, הערה שלך נכונה החטיבה של עבודה היא בשישה ימים בשביל העובדה היא שכל יום הבריאה מסמן חוץ מיום שני והיה לו תמותו יש שישה ימים ועד כל השרדה מניתו מאוד דיינו, שבוע היצירה אתה יכול לנסות לחכות את הדרכים של הקדוש ברוך הוא ולהגיע בסוף לטוב מאוד אבל אם אין לך שישה ימים לא יכול להיות טוב מאוד לכן כשיהיה שבוע קטוע בגלל ימי המועד שאתה לא יכול לעבוד בהם אז באמת לא אומרים בינו כשיש מסוים לך מהתורה אז אתה מנוע מלהתעסק להתמודד עם כוח היצירה. כוח יצירה קטוע הוא פגיעה ביצירה. בסדר? אז יש לך אחד. יהיה לך אחד. למה לא? הלכתי בחג מותן, אני רוצה החלום שם. אני שחל עצמו ובוסו. הניסוח המיליאת הוא שהנשמה היתרה של כך אומר על השבא ונעשה בסדרים, שהנשמה היתרה של שוליום אותו לא עוזרת אותך. אז לכן אתה הרבחת אותו. נכון, אין לך בלכה, אבל יש לך מתנה של היום טוב שהיא באה במקום כוח יצירה. קראנו מגילת איכה. ויש בתוך מגילת איכה כמה דברים שנראים לנו די שוליים. כשעשיתי רשימה, מצאתי, אחרי נכתב יד, אני מצאתי 9 מקומות שבהם בתוך הקינה, בתוך המגילה, נזכרים דברים גיאוגרפיים. זאת אומרת, אתה צריך לשאול אותם, מה המסרים הגיאוגרפיים ואיך הם מסבירים טוב יותר את מה שהמגילה התקבלה. כלומר שאי אפשר יהיה לעבור על הכל, אבל הכל טוב, קודם כל יש אולי בית, אבל נתון דוגמה. רבתי בגויים, שרתי במדינות. אז האמת היא שכשקוראים את זה, אז טוב, כן, אחד שקרה לו אסון, פתאום הוא מתחיל לראות כמה דברים טובים היו בזה, והייתה מדינה גדולה, והייתה מדינה רחבה, והייתה במדינות. נשמע לך, יש דיון, אם מותר להכריז בהסכמים, אם מותר להכריז בתארים על המצבה, אז גם מי שמאפשר קצת, אבל הוא מסגיע בפרופורציות. יהודה הייתה מלכות, יהודה הייתה מדינה, ואנחנו מנסים להכיר את היחסים שלה, מה הפשט הזה שפתאום מחמידים משפחה של ירושלים? אז למשל במדרש איכה יש את החסות הזה. מדרש איכה כשדברים רבתי עם, מה הפשט הרבה אוכלוסים, איך יש? אז יש במדרש איכה סיפורים על מספר השונות. במספר הרחובות בשמות, במספר הבתים בשמות, כל מיני חשבונות גדולים שמגיעים למספרים באמת גדולים מאוד של האוכלוסייה שהייתה בירושלים. אז רואים שחז"ל התייחסו בכובד ראש לתארים האלה ולא רשמו שזה סתם איזה תיאורים מפליגים, על כל פעם בוודאי לדעת סוף ימי הבית השני. אז כיום זה בזה, העיר הבת ים הייתה את האלמנה, רבתי בגויים, שרתי במדינות הייתה לבד. אז ראו משל אבן עזרא, אבן עזרא התכתב את יום. פעמיים כתוב בפסוק רבתי, פעם אחת העיר רבתי ים, ופעם אחת רבתי בגויים. זאת אומרת, עם מרובה, והיא גם מרובה בגויים. אמר אבן עזרא, איננה כראשונה. זאת אומרת, מה שכתוב בפעם השנייה, רבתי בגויים, זה רק בלשון גדולה, כמו ורבי המלך על כל רב ביתו. אז רב זה לא תמיד כמות, אלא גם זה איכות. אז כאילו בן אדם אמר, מה שנוגע בפעם הראשונה, רבי רבתי ים, באמת זה יכול להיות כמויות, כמויות של אוכלוסין וגדולים בירושלים. כמו שהמדרש אומר, שכתוב רבתי בגויים, אין הכוונה שהיא ביחד נשווה את זה. ירושלים לאשור, לבבל, למצרים, צריך לשמור על פרופורציות, אלא היו אימפריות. ירושלים הייתה במקרה יחסית עיר מכובדת, אבל מה? אמר אבן עזרא, זה לשון גדולה. לכן רבתי בגויים נחשבת כרבתי בגויים. בבקשה? אולי אנחנו נראה ששניהם הם שוב, אני כותב ואנחנו נראה כמה דוגמאות מעניינות ולבנות. אז במדרש יש רבתי בגויים, ולא כבר נאמר רבתי ים, זאת אומרת המדרש הרגיש בקשיבות הזאת, ומה תלמוד לומר רבתי בגויים, אלא רבתי בדעות. אמרת בשם רבי יוסף, בכל מקום שהיה אחד מדי ירושלים הולך למדינה, היו מצאים בו קתדרה ויושב עליה בשום מקום. זה איכות. יש לנו כמה דוגמאות. יהודי ירושלמי מבולח ופיקח מגיע למקום אחד, יעבור להפרשת את העולם. יש כבר דוגמאות כמעט מבת ימין למעמד הירושלמי, כי זה סובב את כולם. אני אומר, רמתי מגורים לא מבחינה חמותית, אלא מבחינה איכותית בעולם הזה. והגמרא בסנהדרין מביאים מיד דוגמה מעניינת. עבדתי בגויים, פורדתי בגויות, אמר רבה אמרו לנו, כל מה שהם הולכים ונעשים שרים לאדוניהם, הם באים לשם, אז ראו למשל דוגמה בבית יהוד ידה, כל מקום שהולכים ונעשים שרים לאדוניהם, מרד לכך אפילו בתואר שרים, כדי שתיב שרדתי במינות, כי שרים בהיפוך האופיות הם ראשים, לומר בתחילת ששבו אותם, אני ראשי, הדוגמה הברבנל, הדוגמה ליהודים שמתגלש כבדו כישרון בתופת במדינות שלמות ודברים כאילו עם הכישורים שלהם. אז בהתחלה היו ראשים, בחנת גולה נעשו שרים שנעקו אותיות ראשים לאותו שרים שהרש נעשה רש ישר או משהו כמו גם אז זאת אומרת שהסגולות הללו, כן, שרדתי במדינות, הוא נעשה שר למדינות אחרות כתוצאה מהחינוך הירושלמי, כתוצאה מהאשכולה הזאת. וכאן הגמרא מביאה סיפור על מעשה בשני בני אדם שנשבו בהר הכרמל, והיה שמאים נעליך אחריהם. אמר אחד מהם לחברו, גמל שמהלך לפנינו, אנחנו הולכים לשיירה. אז הוא אומר, תשמע, הוא ראה לפי העקבות שהגמל הזה אשומה באחד מעיניו. גמל, יש לו רק עין אחת, ותלונה שתי נודות. ויש על הגמל הזה אחד של יד ואחד של שמן, ושני בני אדם המנהיגים אותה, אחד עובד כוכבי ואחד ישראל. אמר להם השבאי, השבאי הולך אחרי, ושומע את השיחה של היהודים. מחשבים, איפה הם מביאים? אז הוא אומר להם, אמצ'ון, מה הם נתונתים? אז הוא אמר לבוא תראה, אמרו לו, גמל מהשדים שלפניה, מצד שרואה אוכלת, מצד שינה רואה אוכלת, אני רואה שיש פה קרחת רק חלקית, והגמל הזה כל הזמן אוכל, למה אוכל אחד מפה? למה הוא לא אוכל משני הצדים? כי האיש לא עובד, אני לא רואה שיש שם את הסיפור הזה. הוא תונה שתי נודות אחד שנייה ואחד לשני, יין מתפקד ושוקיע, אני רואה רגע באדמה, ושל תזר שוקיע, ושל שמן מתפקד וצעק, שני מן האדם העניינים אותו, אחד עובד כוכבים ואחד ישראל, עובד כוכבים נפנה לדרך, יושב צרכיו, וישראל נפנה לצידה, רדף אחריהם, הוא מצא כדבריהם, הוא מצא שכל הסימנים האלה, גם על החשש על הגמל הזה, גם על הגמל עצמו, וגם המנהיגים האלה, זה רוח דרש מקצועי של יהודים ברמה. באו שתם על ראשם, ומיים לביתו, ועשה להם שולדה גדולה, והיה מרקד לפניהם, ואמר, ברור שבחר בגרו של אברהם ונתן להם בחוכמה, ובכל מקום שהם הולכים נעשים שרים ואדוניהם ופתרן דרכו לבטל בשלום. כמובן שכאן רבים גם העובדה הזאת, איך אפשר להשתחרר מהעולה של הגויים. הגויים הוא תומן נגלים, הוא שבאי, הוא הבוס שלהם, הוא מביא אותם לשבי, ואיזה חוכמה מופלאה יש לאנשים הללו שאתה בכלל לא מכיר אותם. אז הוא אמר, בואי דוגמה של החוכמה של הגויים שאנחנו רואים יודעים לצערנו כמה במשך תקופת הגלות הגויים נתנו מחילם ומכוחם לבנות העולם, אם היו את כל אלה נכנסים לאוצר הישראלי, יכול להיות שהם שמנים הרבה יותר. אני לא לעבוד הבא. לא כתוב בהלכה מתי הייתה תקופת ההצלחה הזאת. רבתי בגויים, שרדתי במדינות, זה יכול להיות, ומי שקוראים לי הבית הראשון, אז נכון שהיו תקופות תורדה ותקופות אחרות. אבל בואו נראה מה שם הפרקה זמן. המתאות מפרשים את גבולות המדרכה עם כל השיעות הדבית. ולך הגבול בלי חבר הנהר, מה שנדע אחר כך, בשפה הפרסית עבר הנהר, אבא ונהר, הוא כימי לאוכדה הכי מדיני רובח במיוחד, זה אני חושב מתוך כתף מדעת מכאן. לאוכדה שמדיני רובח במדרה, ולכן בכל המקורות ששומעים, הוא פירושו אותם כל הארצות הלושבות מרגוע המערבי של הפרט ועד לגבול מצרים. ואילו תפסק בעזה עם שתי הרי המנהל של שלמה שישבו בקצות האימפריה שלו. אנחנו הרי יודעים, היום אני לא מצא את המעלה ואפילו מתקרב לשם, אבל אנחנו עושים את אדמור, אדמור בית הכלא הרוסי הסורי הנוראי הזה. שלמה כתוב מאוד בנה את אדמור, וזה אי שם בצפון למריד המסק. זאת אומרת, תפסק בעזה עם שתי הרי הגבול הקיצוניים. תפסר ישבה על הפרט, התוכן עם גבולות הברית היו בקרן השומפיטרים, ויועדה ישבה בקרן הזו בגמר אבו, אך ניתן לומר ששלמה משל על אדם החבלים שמעבר לנער פרט מזרחה, קרמו בגמרי אבי. בין המערכות השונות שבטחו בחום המרחב של עבר הנער, ניתן להבחין ארצות כבושות, כגון אדום, מואב, עמון, דמשק, שבראש כמה מממה נציג או פחד וכן ישראל מתאמו בארצות חסות ובמשו ומאחד ובין בעלות ברית כמו צור עצה שווה לכל מחי ואחר שהיו מגישים מנחה ועובדים השלמות קודם בחדר הן לשלטון ישראל בכל עבר הנהר נשאר שמור בזיכרון גויי הארצות במשך של למעלה מחמש מאות שנה כפי שעולה ממכתב הסתנה שכתבו צהרים וגם נתנדלת כבר בראשית בית שני והם עושים חשדות האם הירושלים הללו, היהודים הללו הם אימפריאליסטים אז הם מתארים מה שהיה לו לפני 500 שנה מתחילה בית ראשון אז כשכתוב הבאתי בבורים סלטי במדינות הוא לא צריך להתפרש גם במובן הזה של הסיפור הנחמד הזה של החכם הזה או של היהודים החכמים האלה שהם יודעים עתירו של הגמל הזה וגם המקל עצמו אבל יש לזה גם משמעויות מאוד מאוד קונקרטיות של שלטון ישראלי על כל המרחב ולמעשה בין הפרט ובין הנילוס הייתה מלכות ככה של דוד ושלמה שהייתה מלכות גדולה מאוד וכאילו את זה בזה, עוד פעם נכון, לא, אבל כשהם אומרים כשהם כותבים מעבר הנהר זה אומרים לא, הם מדברים מעבר לנהר צפון לנו כל מה שמדרום לנו אלינו, אבל כשהם אומרים את זה הם מעבר עצמו של הנהר זאת אומרת, זה היה זה בכל זאת שלטונות המחוז כשהמלכות הפרסית מתכוון לומר כל האגף הזה שמעבר לנהר הוא מעבר לנהר פרט הוא מעבר לנהר עד מצרים וזה למעשה כמעט כל המזרח התיכון קשור אלינו זה בראשית בית ראשון עכשיו יש פה בגלל שיש לנו איזה כי בפינה חמה בלב ליושיהו התיאור של יושיהו המלך הצדי אליקון ירמיהו לישיהו מותו ספר התורה סימפטי לא מספיק מונדש את תשומת לב על ההישגים הצבאיים הטריטוריאליים של יושיהו ממלכת אשור שמלכה בכיפה בכל האזור במשך הרוב מאה שנים התחילה להתפורם לימיו החשבות של יושיהו ויושיהו ידע לנצל את כבד המצב האנגלי החדש והסכים להרחיב את תחומי מדרכות עד שניתן לומר שבשנה ה-18 למלכו היא השנה שבה התחיל לעשות בבית הבית והשלב בכל ארצות ישראל דבר זה עולה לנו מעשה ביטוי ארצות ישראל מעבודה זרה ומעשה כריתת הברית בהסתכלו את כל המוסר בישראל וכן בפסח יושיעו, שעולם עמד כלא נעשה את הפסח ומניע שופטים, והיו כתובים כל יהודה בישראל המצד מפורשת. יתר על כן, ייתכן שיושיעו זה מוסר מסברה. אז תלכים את גבולות ממלכתו מזרח הלכם לעבר הירדן. בהם כבר משל חזקיהו בשעתו, יושיהו שלט בכל אורכי המסחר והשולים, לרבות הדרך ההולכת סמור בחוף הים הגדול, שלפנים נהגו לכנותה דרך הים מפוזו. לשון אחר, יושיהו עשה את יהודה לממלכה גדולה וחשובה שבאמת בעבר הנהר. מעמדם דני של יהודה עלה בהתמדה, נוכח ירידתה של אשור, בעשור האחרון לחיי יושיהו, הייתה ממלכתו לשון המאזניים במרחב. זה לא מספיק מדגישים את הדבר הזה. אני אומר לך את זה יותר מזה. הרחבת מלכות ישראל בשטחים האלה הייתה ליושיהו חלק מהדור הייתה. יושיהו הצדיק הבין שצריך לעבור עבודה זרה, צריך לעשות את זה כבר, צריך להשת את הפסע, צריך לעשות את הכל, וצריך להגיד את תרבות ישראל! אנחנו יודעים לא נורמלי, אנחנו שם יש איזה צד מדיני, ויש איזה צד טריטרני, ויש כאילו דרבים אותם. יושיהו היה יהודי הרמוני, הוא הבין שכמו שיש מצווה לעקור עבודה זרה, יש מצווה לעשות את הפסע, וכל מה שמסופר שם עם כל האיבורים, עם כל הסלסולים שסבסד את קורבן הפסח, מה שמסופר בדברי הימים. יש גם מצווה לשתות בארץ ישראל. אני מנסה להסביר, זה לא שהוא ישתמש במצוות הפסח בשביל לבטא את שלטונה לארץ ישראל. הוא לא עשה את התורה כזו לחוק, למקור בה, כי זה חלק מן התורה. יש שמלך יהודה, מלך ירושלים, ישלוט בארץ ישראל, זה מושג לזה דורייתא. והוא מתייחס לזה כמו דורייתא הזאת. אז כמו שהוא צריך למשכן את עצמו בשביל פסח, בשביל השליחים שהוא שלח, כל מה שהוא עושה, גם חזקיה הוא עשה את הדורייתא. זה לא ש... מי שמכיר את זה, איך היו קודם היסטוריה? הם היו נדים ככה בשביל הרחבת הגבולות. הרחבת הגבולות לא הייתה. אז אין לכן המקום רצה להשיב את מלכות דוד לכבודה. אבל זה אומר, זה חלק מתפקידה כמלכות. העניין הוא שבגלל ההדגשה של השינויים והתיקונים והעמקה בענייני המצוות, אז מה שנקרא הצד המדיני הוא כאילו הוא נעשה תפל. אבל מישהו יהודי נורמלי, ואיך אנחנו מתארים לעצמנו משיחיות, איך אנחנו מתארים לעצמנו את דוד, אנחנו מתארים לעצמנו את דוד כשיושב בסנהדרין, כמו שאמרה בדרך ברחוב מתארת את צדקותו וחסידותו, ומצד שני הוא חייב לשבת על יד המכתבה ולראות מה אפשר לתת הוראות לרמטכ"ל, מה אפשר לעשות כדי שארץ ישראל תשמר, ויושיהו באמת עשה את הדבר הזה. אז כשכתוב בירמיהו, כתוב בירמיהו, שרדתי במדינות, זו הייתה אימפריה. זו הייתה אימפריה יהודית, שיושיהו בהבנה המדינית שלו, בהבנה הצבאית, הוא חשב, הרי הייתה לנו מחלוקת עם ירמיהו, זה מה שכתוב בקינה בעקבות ירמיהו על יושיהו, שאם בחר לא תבוא בארצה, מה קרה? פרעון נכון, יש לזה בעיה עם אותו קרב כך, מי שלעבור בבל והשול וכו' וכו'. הוא רוצה לעבור בבד יערה, והוא מנסה שם לעבור. כבר אמרתי שהיום לא כל כך מבינים את הצד הצבאי הזה, כי הרחיבו את הכבוש באום אל-פחם. אבל אני לא זוכר, לפני הקמת המדינה, היית נכנס שם לבד יערה, באו מנה. כביש קטן כזה, צר כזה, ומראה לי לפחות לפניך עוד איזה מסעית, השם ישמור, 10 קילומטרים שאתה נסחב מחום הגדול. אז כמובן שהעובדה הזו, משהו בין שהישר הזה, עוד לפני שומעת מה שנעשה שם עכשיו, כשאתה נכנס לכיוון קצת כזה, ואתה מעמיד אנשים על הגבעות, אז אתה חוסם את כל המשלוח, את צבא המשלוח המצרי, וזה בדיוק מה שיהושיהו תכסס. אבל היה לו טיעון עם ירמיהו, מה צריך לעשות מפני שיש משפט הזה וחרב לא תבוא בארצכם, נגמר. כך צריך לעשות את זה. אז הוא דרש את זה, כך הוא דרש את זה אחרת, ועל פי זה התנאים על 31 שנה מלך יאשיהו כדי להגיע לאקט הזה. טוב, בסוף משה מתמד זה עשה מתמותו, וירמיהו למרות המחלוקת בעיתונים ירמיהו יאשיהו. מה שתבואו עבר ימים, ולכן זה כתוב על ספר הקינות. אשור שלטה בכל השטחים של מדינת של מלכות שומרון, כי היה משטח כבוש בכל ארץ ישראל הגדולה, גם בעבר הירדן המזרחי. ישבו הרבה יהודים. האשורים לקחו את השמנת, הביא אותם לקוט ולכל המקומות האלה, והיה להם רק דבר אחד, שיהודים ישלמו מיסים ושיהיה שקט. יאשיהו החליט שבגלל העובדה שהאשור כבר בדמדומים, זו ההזדמנות לבטא את השלטון שלו על הארץ. הוא צאצא לבית דוד, הוא רוצה את כל עמו ואת כל הממלכה. הפעולות הללו של יאשיהו, כולל הפסח, היה חלק מן המצווה של אור השם. כמו שיש מצווה להבין את זה, יש מצווה להבין את
זה.
אבל הוא התכוון לומר שהשלטון שלו יבוא לידי ביטוי גם בסמוך לפרט, כי זה משהו בן דוד. ההזדהות שלו עם דוד היא לא רק ברעיון באמירה כאילו, זה גם בשלטון בשלטון.
יש לך את הכיף שישבור בבקד, יש לו תקשורת איתה, ומתאים,
ומתחברים. כן, כן.
עד שליטה בשטח.
סליחה, השליטה בשטח מתערערת, אני מסביר. במצב נורמלי, מה יעשה הנציב האשורי ותאכן לנדין ומביא עוד כואב ומוכיח ליאשיהו מי כבר היה בשטח. הוא לא עשה את זה, כי הם היו כבר תרודים על ידי הנבוכדנצר. זה אותו הכנות לקו חמיש הגדול שיאשיהו חשב שהוא יתרום את חלקו בזה שהוא ימנע את המשלוח אל המשלוח המצרי. אני יודע את האמרה שלה, תדוק אותה ברורה, כי מה פירוש הזה שאתה יאשיהו שולע דבדבים לחסום את דרך ואדי ערה מפני חיל המשלוח המצרי? אז מי פה בעל הבית? לא כתוב שהנציב האשורי או מישהו ניסה לחתום את זה. אשור לא, הוא לא נזכר את זה. תיאורטית את היה אשור, מה קורה פה? העובדה של יאשיהו הוא זה שעושה את הדבר הזה. בבקשה? לכן אנחנו עושים. זאת אומרת, כיוון שהייתה עסוקה בצפון, ובבל היא אימה על שלמותה, אז הנוכחות שלה והשלטון שלה כאן באזור התרופה. אבל יאשיהו זו הדרך לבסס את שלטון המסיש. אני מסכים שאין לך... זה בדיוק הבעיה, כיוון שאין שם בעל הבית. מה מתברר? מתברר שבעל הבית אורז את החבצים, הבית אשור בתחום. אשור הייתה אימפריה חזקה 50 שנה לפני זה, וה-50 שנה האלה מוכיחות שהיא יורדת חפצים. על כל פעמים זה אחת האפשרות בלעולם. אז יש לנו איפה כאן את היסוד הזה של שרדי במדינות עם כל הדבר הזה. וחזקיהו מלך יהודה. אז הרקק ראיר את עינינו במדרש. נראה כי המלכים הנזכרים שלחו לחזקיהו שיסכים עמהם וימרדו במלך בבל. וכבר ציווה האל ירמיהו שיאמר למלכים האלה אחר שיאכלו דברי אדוניהם ויאמר להם לא תתיהו מלך בו דבר מכל הדברים האלה ולכבו דבר. בלשון איתו, מה מסופר? בלשון עיתון הסיפור הזה באזור שלנו היו מלכים מדינות עצמאיות לכאורה כל אחד בפני עצמה, והנה הם אמורים להתאגד כדי למרוד במלך בבל. בבל מדובר על משלחות דיפלומטיות שהגיעו מהארצות הללו, כמו שכתוב הסדר, אדום, מואב, עמון, דיינו כל האגף המזרחי והמאגף הצום מערבי, מלך צור ומלך צידון, ביד מלאכים הבאים לירושלים וחזקיהו מלך יהודה. ירושלים הייתה אמורה להיות מרכז הברית. ירושלים הייתה להיות הכוח המלכה של כל הקואליציה הזאת שהתאגדה. כל אחד בפני עצמה חששה מתאבד, אבל הנה יש אפשרות שכולם יתאגדו ויהיה למעשה כוח משותף, ואפשר יהיה לנסות לפרוק את מלך מקבל. עכשיו קצת דמיון, אבל אני חושב דמיון מעוגן במציאות. ירמיהו מתכוון להיפגש עם המשלחות הללו ולמסור להם מסרים, והמסרים הללו כפי שכתוב בירמיהו היו אמורים להיות מרשימים מאוד. מה יש? אנחנו מכירים בפעילות של הנביאים בישראל, הפעילות הקונבנציונלית זה הפעילות של הנבואה של הנביאים, פעילות מיוחדת עוד יותר דרסטית, מעשים סמליים. אנחנו מכירים שצריך שיהיה מעשה סמלי לעם, ויהיה מעשה סמלי שהנביא כאן מתבקש גם לשתף את תמונות העולם. וכתר ירמיהו מחפש דרך למצוא את הגויים הללו, את המשלחות הדיפלומטיות, ולתת להם רגע בחבילה קטנה, תבוא הביתה, תיכנס למלך ותגידו יש נביא בירושלים שלח לך, ומה יהיה בתוכה המתנה הזאת? יש עול, אני לא יודע כמה רגעי הוא היה צריך לתרוע בשביל לעשות רשימה של כאלה עול עול משהו קריאטורי לשתור חבילה עבודה, ואמר ניתן להם, אני מתארגן רק מה משפט העיתון עם השדתו. שאלה לא פשוטה, איך התייחסו לזה בגבצור? איך התייחסו לזה? מסתומת, היו בירושים תקשורת ראשון ימינו הם בוודאי התאכסנו באיזה בקבל מוקרתי במעלות מלכותיות ובמעלות של אנשים חשובים, והיו להם גם כן מצילים. פתאום מתגנב נכנס בשער הראשי ירמיהו נביא ונותן לכל אחד אומר, אני מבקש שאתם תגידו, תגידו לנו שיש פה מסר, תקשיבו לעשות את הברית הזאת. זאת אומרת, קודם כל אתה שומע לתחיל התאום, ירושלים היא מרכז, שרדתי במדינות. אני מוכן לבחור ולומר שיש לפעמים שהיה סבל כדי לשמור על איזון, אז אולי פעם היו פה, פעם היו פה, אבל שהייתה פה פגישה של קואליציה מתוכננת בשביל לתכנן את מלכי המלחמה, כמה חיילים אתה נותן, כמה אתה נותן, כל התססנות הזאת, הרי זה נפשות, זה לא יכול לעשות בקנים, והם ידעו שזה לחיים ולמוות. אבי אליהו לוקח על עצמו ואומר להם, רבותיי, אתם תרדום על הנושא הזה. אז איך הם יהיו בגלל כך? הוא ידע חידונים, הוא אולי הרבי שהייתה שפה בינלאומית או משהו כאילו שאלה דמיונית, אבל נורא מגרד. איך הם התייחסו לדבר הזה? נסתום איזשהו השליח מהגון מנועם, היה לו איזה קצי קשר ומתם הלך ליהודה. עכשיו תשמע, מה הטיבה היהודי הזה? היהודי הזה, כל אחד אפילו יתקדו איך נראה לו ירמיהו. בא אל היהודי, הוא אומר לי, תרס מדברים. הוא לא ילך, הוא נותן לי עוד רואי. משתורי, יגיד משהו אליי, משהו אליי. ואז הוא שהיה פה כמה משהו, והוא היה פה, למה? השליחים הללו היו חייבים להתייחד עם אותו מן ראש. השליחים הללו הם למעשה יפחים. אתה יכול לומר את זה. השליחים הללו, כשהם יושבים על יד שולחן הדיונים, אז הם צריכים להבין, יש מוטיבציה בלב. אולי ירמיהו האיש הזה, אולי הוא מייצג חלק לא מבוטל של העם שאיננו מוכן להילחם? אז כשחזקיהו יושב על יד השולחן ויושבים השרים שלו, אז הם אומרים, אנחנו נותנים כך וכך מאוד חיים, אנחנו נותנים כך וכך, אולי הוא סתם עוד רב לא. הרי חלק מהחובה שלהם כהגדרה לא אלגנטית, מסמך צבאי זה מרגם. הם מסמכים צבאיים, והם צריכים לדעת האם ירמיהו מתרברב, ויציאתיהו מתרברב, והוא באמת אין לו כוח, העם לא רוצה להילחם, וכשאין לו פקודה, אז הוא לא ילחם. אז אנחנו ציונים, אנחנו צורים, אנחנו מואבים, אנחנו אמונים, אנחנו נביא חיילים, והם ילחמו, והיהודים האלו יעשים הריפוש. אז היה חשוב להם לדעת האם ירמיהו מייצג אותם, או ירמיהו מייצג את עצמו לבד, ובכלל הוא מיון, אז הם היו צריכים לחקור את זה טוב מאוד. אחרי אמרתי, אין לנו נתונים, לא מצאתי לא בחדל, ובחדל יש את הסרטות הביכוניה, כי היה חדל קשה הדבר הזה, מה קרה פה? אבל אחרי אמרתי, אם אני מתרגם את זה ללשון של עיתון, העיתונות שהייתה בעד סתקיור, הייתה בעד ירמיה, הייתה אומרת, קריאת סכין בגב. ירמיהו הלך ואמר לאנשים הללו, אל תתחברו לברית הזו. כי השם אלוקי ישראל מתנגד לזה, ולכן העם ירושלים אסור לו להילחם. ירמיהו לא יכול היה לפרט להם, אולי גם לא היו עיתונים, האם באמת העם מתנגד? האם ירמיהו מייצג את עצמו, אולי הוא גם ראש של תנועה של בכלל לא רוצה להילחם עם בבל? אבל לכל פנים יש לנו פה נתונים פשוטים, נקרא יחד ונראה מה שכתוב פה, כלומר כיוון שזה מפושט וכך בראשית מחלוקות יהויקים היה דבר כזה בעבוד השם, עשה לך מושבות מותו, מקדם על קדם, ושילחתם אל מלך אדום, ואל מלך מואב, ואל מלך עמון, ואל מלך צור, ואל מלך צידון, איך תשלח את זה? בירם מלאכים הבאים ירושלים, בפסיקיהו מלך יהודה, ופיבית אותם מלאבונים במוקו אמר השם שלו, כל דמו אל אדונתם, אני חסיד את הערבות השם, ואתה נוכל נתת את הערבות הכבוחת נצר, ועבור את זה אלוהים, תפסיקו להילחם, ואולי להילחם. עוד פעם? אתה שרת את זה פעם, להביא שנים. אני שמעתי זה מהרב יעקב, זה נכון.
לא,
אני חושב
ששמעתי
מהרב
כנבי, זה להביא לגויים.
נכון. ואני נבדקתי ואמרתי, נביא לגויים, פרושו נביא שנבואותיו יהיו לגויים. אין לנו שום הוכחה בתנ"ך שנבואות של נביא ישראלי יהיו לגויים, פרט למקרה הזה. ולכן נתניהו, כמעט מה קשה, ישעיהו אומר, ארץ יצר כנפיים, נערי כוש, הוא דיבר גם על נכון לעבוד השם בראש אגב כל הגויים. אז למה ישעיהו, שגם יש לו הזדמנות אוניברסלית, למה לא כתוב שהוא נביא לגויים? לפי התקדות הקונקושה, הנביא היחידי שאתה יודע שנבואותיו הגיעו לאוזני הגויים באנגליהו, ולכן זכה לתואר הזה נביא לגויים. כל כך פשוט הוא פרעתי עכשיו, וזה לא חכה שבכלל. אנחנו עכשיו לא נוחקים את זה, אבל אנחנו שומעים על פי דרכנו שירמיהו עשה מבחינה שרות העשב. הוא למעשה הפך את המקום של מלך בירושלים. אבל תעשיבו, לא מסכים לדבר הזה.
ירמיהו
זה לא חורך אותו לקצר המטרה, או? זה עוד סיפור, אבל... אני גם יכול להפעיל את הדמיון מה דווח או מה דווחו הנציגים הללו לאדוניהם. האם הם דווחו כמו שבחיני הקשר, אני כמובן אקום בחברת, שבחיני הקשר היהודים אמרו, אתה לא רב שלנו, הוא לא מביע אף אחד חוץ מאת עצמו. כי אנחנו השליחים הללו, אם הם היו דיפלומטים נאמנים, הם היו שם את האינפורמציה ששמעתי מהקצין הראשון, אני עכשיו יוצא לרחוב, ואני רוצה לדעת מה טיבו של ירמיהו, את מי הוא מייצג, אולי באמת מייצג חלקים לא מבוטלים שלהם, שלא יענו ביום פקודה, והם לא יתעשו למלחמה. נמצא שאני פאפוליסטות ברית, ומתברר שצליה הוא מלך בלי כוח, הוא לא רציני, זה הרי נפקימין גדולה מאוד בכל הענבה. על כל כך, יש לתוך פיקנטריה, ויש פה יסוד בלשי, אבל עכשיו אני שומע, אבל שרתי במדינות, פשעה, שרתי במדינות, זו הייתה מדינה שהובילה במרכז את קואליציית מדינות האזור במלחמה. על כל כך, כך היה התכנון, ולכן, כשירדו אמר, באמת אני התנגעתי עם זה, אבל את העיר שלהם שרדתי במדינות, ועכשיו הכל חרבה. הוא כמובן נעביד, הוא מצטער על זה שהוא ניצח, כי ירושלים חרבה, אבל אני שרדתי במדינות, הוא לא מופרז, הוא לא סתם מובן, אלא הוא באמת מעוגן במציאות המיוחדת הזאת, שבשלב מסוים הייתה ירושלים מרכז הברית, שמלאכים של כל האזור באו, אנחנו שומעים זה אגב, המאמץ הנדיאו להשתמש במשלחות הלאה כדי להביא את המסר שהאלוקי להם. טוב, על כל פנים זה אחד ההסברים על המושג הזה צריך להגיד במקומות. בראש העמודה הראשון שדיברנו, אז יש רבתי בגוי סעדים המדינות, בית דרכי ציון. דרכי ציון זה שם גיאוגרפי, אבל מה אתה יודע על הדרכים הללו? דרכי ציון אבילות מגיעים מהאים האלו. אז אם אתם מוסיף עוד עמוד אחד ועמוד במספר 6, יש שם ציון של כל הדרכים, זה לא ציון כל כך בהיר, אבל אותו תמיד מציון על שני עמודים, דרכי ציון. דרכי ציון הם בעלי משמעות גדולה, ואתה לכם דוגמה. המשנה בראש בסרט, בראש פרק שהיא בברכות, מדברת על ראי מקום שנעשו נוסעים לאבותינו, אומר, ברור שהבנים של בית חורון, הוא רואה את אשת לוט, הוא רואה את הרגון של הירדן, שאל הפרופסור קליין, רובי קליין היה יהודי תלמיד חכם, שבנה את הקתדרה לתולדות ההתיישבות בארץ ישראל, חותמו חורבו של יהודה ליצור, זיכרונו לברכה. על פי איזה סדר גיאוגרפי נאמרו הדברים האלה? המשנה שם דבר רחוק, הרבה מקום. זה מוסכם, זה לא דרך מכיר. כשרבי סידר את המשנה, הסדרים, שאתה משנה מסודר מאוד, היה בסדר. אז אחד מדבר חורון ואחד מהירדן, כמו בכל. אז הוא עשה חשבון, על פי נתונים גיאוגרפיים, שהיו עולי רגלים, עולים בירושלים, היו כמה וכמה דרכים, והדרכים הללו היו מנוצלות לטיול לימודי. היו עושים, עלו בירושלים, נכון, על יד העיר, אבל בינתיים בוא נברך על אשתו של יום, בינתיים בוא נברך על מבוא חורות, בינתיים בוא נברך על הירדן. זאת אומרת, היו מספר דרכים שהובילו לירושלים וניצלו את העלייה לירושלים כדי לבטא וכדי לחנך את הילדים לברך. הנה, היסטוריה חיה בדבר הזה. אני רוצה לדבר מבריק ויפה, והם התאפלו ללמוד, לבדוק את זה אם זה נכון, אבל חדפה עליהם שהם יודעים את המצווה, ודרכי ציון היו משובצות ומנמרות בכל מיני אפשרויות כאלו של להפיש אותם עם חתיכות היסטוריה. היום זה דבר שכיח, אבל המשנה הזאת מעידה על הדבר הזה, ככה באדיבור של הדבר הזה, ועובדה שהמשנה מדבר על מקום ועל המקום וכו'. זאת אומרת, דרכי ציון הם באמת דרכים טכניות, אבל יש להם גם מסרים. אז ראו מה שכתוב. אמר הבנהו דמין חיפה, אפילו דרכים מבקשים תפקידם, הדאו דכתיב דרכי ציון אבלות ודאו בעלי מועד, ודאו בוגנים ודאו בוגנים, אין כאן אלא ודאו בעלי מועד. מדרש שמתחיל מהפשט ומתחיל. אפילו דרכי, מה אתה רואה עם דרכי ציון? מלא שאתה עוד עשרה דיבם במועד, הדרכים, הדרכים, הדרכים הם אבלות, מה זה? לא יודעים לרדת לירושלים, אז בדרך כלל, אז כמובן ככה הוא גם המפרשים עושים בלחם דימה עם איזה לנתיבות על מעילת איכן. דרך שאתה לא הולך בה, מה קורה בה? עולים מהסבלים, עולים מהפרשונות, והדרך אתה לא שאתה הרי מותחת. ועל נהי ציון הלאה עולים מהם עולים, תראים בלחם שלוש רגלים פעם בשנה. הדרכים הללו היו מאוכלסות על דולי חטבע, כל מיני צמחייה שגדלה שם ומחייה הייתה נשמדת ביובסת רגלי העולים, ומכיוון שהם לא עולים, אז זה עבילות. אז אני אומרת, היה קשה לדעת על הרשם, האנשם, האנשם בעלות, הפרסוניפיקציה. זאת אומרת, פתאום דרכי ציון גם תתמשו את הפנציה, דרכי ציון מתאזנן, כל דבר מבקש את תפקידו. מצלמים דרכים, הדרכים הללו היו בעלי משמעות גדולה מאוד. ראונה, שאלשיך, זה אדם בעולם הזה. דרכי ציון הללו במדרש, כבר ראונה, כולם מבקשים את דרכי דהם. והנה ראו תשית לב, שלא גם המוגנים והמוגנים, הם גם תפקידם של דרכים. מלכים בשומרים ישמעת המאזן, ולמה אדוני יאמרו בגלי מהר ולמדי שעושים בגלל אומנם מילים. כי מישהו מה דבר שיש קוראו החיים, ייתכן לבקש תפקידו, אך הדרכים דומינים ממה, ואיך ירישו והתנתו. על כן אמרו, הוא מאמרם שכל מצווה שאדם עושה נעשה מלאך, גם הפסיעות לשלוש רגלים ושירות ותשבחות וכוונת הלב, היו דברים מלאכים ודרכים מהם. עלייה לרגל הייתה טקס כמותן, אנחנו מכירים גם בתהילים, בפזיים, בפנדל, את השירות שעומדים שם. ומה? אז עכשיו קרה, כשהדרכים הללו לא שרים, כשהדרכים הללו שרוחות, אז הם היו מתאבדים על דברים מהם עוד המקנים בהם בגושה יתרה בכל פעם שעלו לרגל על דמושלו. וזהו שביקרנו זה, כדי את הדרכים הללו, כי אין מהם דברים חיים. רק מלכים באים מאוד, זאת אומרת, כי הכן יצדה להיות דרכים מתאבדים, כי הם אשר נדברו בשם המלאכים. והם מפשידים את הרוח יש של הדרכים. שהוא לימוד מעניינת מאוד. אני יודע, יש לו מהקישור הארכיאולוגי שכותב פלאביוס. וביותר להם, דאגה אלוהית וחיבה לכל דבר ואוהב מאוד את היפה, לא הזניח, סתום הדבר הלאודיש, לא הזניח גם את הדרכים, אלא עיצב באבנים שחורות את כל השבילים המלוכים לירושלים, שהייתה יום מלוכה, למען נקל על עוברי הדרך ולמען נראות את גודל ושעוב ושליחות. לא יודע אם יש לזה הצלבה של מיליון מיליון אחרים. אנחנו מכירים דרכים רומיות, דרכים רומיות שלמעשה מחלקם הם משמשות עד עצם היום הזה. כמובן, אחת השבצות, אבל אומר שהדרכים הללו היו שפות בבן השורות, מי לא ידוע שמצאו דברים כאילו. אבל זאת אומרת, הוא לקח בחשבון שזה יקר מאוד, שזה עלה רבי להיוצא הפרוחה, אבל זה היה חלק מהמהלך האורודיאני לפייר את ירושלים. אז גם אנחנו מדבר על בית שני, אבל שירמיהו אמר את זה דרכי ציונה ולא תאמר, זה דרכים שאי אפשר להתעלם מהם. עכשיו כאילו יש פה בעמוד 5, יש רשימה לא מלוכנת של כל מיני דרכים שצריכים לפרש אותם על אתר, אבל זה כבר שיחה גדולה לפני עצמה. מדברים על דרך האתרים בנתיבת ערד, מדברים על דרך ים סוף, מדברים על דרך חבשה, מדברים על דרך ארץ פלישתים, מדברים על דרך המדבר, ויש פה רשימה ארוכה מאוד. דרך מדבר אדום, דרך שמי בעלים, הדרכים שבלעם הולך בהם. ראינו את זה בבית חמשים, כשרבינו מבקש לקצר את הדרכים. ולאחר כך, בצד השמאלי שלנו, יש רשימה על עולי הרגל, איך הם הולכים ואיך הם שמחים בדרך. מדברים על המסילה העולה מבית-אל, כל קורא במדבר פנו דרך השם, ויש פה התיאור עוברי בעמק הבכה. דרכי ציון, אם אתה מבטח לבוא בחשבון, על כל המקומות של דרכי ציון באים בהם לידי ביטוי. פנו דרך העם של המסילה, עצמו לך ציוני, שיקי נלחם למסילה דרך עולם וכל זאת. אנחנו מכירים את זה בהלכה. צריכים לסלול דרכים לעיר מקלט, וצריכים לקבוע תמרורים שיהיה כתוב מקלט, 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 כדי תכין לך הדרך. והמשנה במכות, מכוונים להם הדרכים. ורש"י, כתוב בפרשת דרכים, בכל מקום שהיו שני דרכים מפולגים, אחד פונה לעיר מקלט, עץ היה תקוע באותו דרך וכתוב עליו מקלט. זאת אומרת, יש סיפור שלם של ארץ ישראל. אני אומר את הדבר הזה, אם אני עובר לעמוד שאחרי עמוד 6, אז יש לו התחיל המוניציפליות לדבר הזה. באחד באדם השנים על השקלים, ומה עושים? מתקנים את הדרכים. הדרכים הללו השתמשו, וזה עושים ממותר הלשכה. זאת אומרת, זה עושים מניתונות של יהודים שתעבד מרחים השורים. הדרכים הללו משתמשו בגלל החורף, ואחד מהדר, בגלל סוף החורף, צריכים לסלול את הדרכים ולחדש אותם, לחדש אותם, מעלה את עבודות ציבוריות, מי שיוכלו ל... משמע שכל הדרכים, לא רק בעיר, לא רק בעיר ציון, אלא כל הדרכים אין ציון בהוראה של ירושלים. נכון, בגלל זה כבר לא בשליטה ישראלית, אבל בדרכים עצמם, קודם כל בגלל זה כבר היה בבית שני, ואני מדבר על דרכי ציון הגדול שנאמר באיכה. אבל הנה בחמישה תרבות, עברה את הדיבות המשנה, בחמישה תרבות שלוחי בדין הוציאו, מתקינים את הדרכים ואת הרחובות, שחול חילו בימות הראשונים. כך גם במדרש באיכה וכו'. במדרש שלך, אלה הזכירה והשפחה לילה שכנסת ישראל עומדת לפני הגדול בו. לשעבר הייתי עולה לירושלים דרכים מתוקנים, ועכשיו בשר שנאמר לכם אם אני אשחק את רחל, פשוט הדרכים הללו עלו שם עשבים, עלו קוצים, ואפשר ללכת שם. דבר אחר, אלה הזכירה לשעבר הייתי עולה באילנות משרשכות הראשים, היו מתקינים סוכות כאלה בדרך אלה ש... ועכשיו אני שבר את עולה בשביל השעת הזאת ברכו. והנה יש פה גם ברייתא המתגברת. אנחנו מכירים מהמשנה בביקורים, כמו מנהלי ציון, והם אומרים וכו' וכו'. כל הגעת הביקורים הייתה נוהגת בדברים כיוונים. דיינו שהייתה כולה חגיגית, והדרכים היו שאותם הדרכים כולה הם... עכשיו חולקים בפסוקנים. בעמוד 8 יש עוד דבר מסך. כתוב ביוגביה מצד מסך. כי ראתה גויים באו מקדשה, אשר ציווית ללבוא לקהל לך. ומי הם הגויים האלו? וזה מה שכתוב ציווה של יעקב סיפר צהריו. אז יש לו סימונים. ציצי ושמחי בת אדום, מה שקרה הוא, כשהתחזקה מלכות ישראל, ולא תראו ממי דוד ושלום, אבל ממש כל השנים, היו כל מיני פרטיזנים כאלה, שהחוט הוא ניסה כאלה, נג'ס כאלה, האדומים, אנחנו מכירים את יום ירושלים, שכבר זה היה לקראת סוף בית ראשון, אבל הם בין, ומורכה ישראלית, כל אלה עשו, הנה, דרור שחזר בפרס צר על כל מחמדי הזה, אמרו מועד, בשעה שנכנסו הפונגריך, הכל נפנו על כסף וזהב, והם נפנו על ספר תורה, אמרו זה שכתוב לו, ולבוא המונים ומביא לדעת השם, ישראל באש, כי תביאו, ציבה של יעקב שלא עשה, זאת אומרת, אלה שהלוחמה הייתה פסיכולוגית, אלה שהבעיה לא הייתה סתם בעיה של טריטוריה, בעיה של לחם פרנסה, אלא אלה שהגידו עם אנחנו אנחנו מוכנים ללחם בגדם. כן, זה מה שברגע הזה אמרתי. בכל השם בבני עדון בבני ירושלים, את בני אמרה, וואו, אתה יישור בה. אבל הנה יש פה, בבקשה? נכון, 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 נכון. זאת אומרת, וכאן יש למשל במדרת ציווה של יעקב, סביבה קצרה, אנחנו מכירים את הרבה מהמדינות של המחשבה נעצרת פילית, קריאת ארבע. במקום שהיה ריכוז של גוי, ואי אפשר היה להיפטר מהם, אז הם בנו שכונה על יד זה, והשכונה הזאת אמורה להתפתח בצורה הזאת שהתגן על מרבוס הדברים הללו. אז חלמיש לנבא, קסטרה לחייבה, סוסיתה לטבריה, יכולים לנבריה על כרבן נערם, לוד לאומות לאומות. היו ערים שהיו בזורות עם משפעות של גויים, והיה על יד זה יישובים יהודים, הפוך, יהודים שהיו ערים יהודיות, והגויים היו בונים, אותה מדיניות, היו בונים כל מיני שכונות כאלה, והם היו מתפתחות, ובצורה כזאת מנטרלים את ההשפעה היהודית. זה מה שכתוב, סביבה קצרה, בסביבה המדיניות שנועדת היום, בשביל הגעת כבר גמר, אומרת, סביבה קצרה, מסביב היו כל מיני צעים שעשו כל מיני דברים. וכך הוא פרט שם, תכלל כיום מועד מגוריי מסביב. מהו מגוריי? מגוריי יכול להיות, המקונן לקח פה לשאול כפולה, גם מגוריי, אלה שמתגרים בי, וגם מגוריי אלה שגרים פה. יש אנשים שגרים, אבל לא יכול להיפטר מהם, כי הם גרים פה.
גם ללוב, מה, לא יודע, מכירים את השכונות הערביות שם, את מילוטוס, מילוטוס, הצרת פילים, כל מי שקצת מכיר, המחיר מדוד, המחיר מרבון, שכונה של ערבים, שכונה של זה, וסיפוח וחיים כזה, הוא אומר, זה, אני מכיר גם כן, הרבה עם הילד מסביב, שעושים את התחונה, על כל פנים, שימו לו, ומדומה זה עשית, כל אחד עוד, סיסי לסדרים, בת איזו, זו קיסרנים, אני חושב את בארץ וזו פרס, ובאים אם אתם שורשים לי, יישובים כגון הם יעמדים בגורים. טוב, המקרה האחרון בעמוד 9. עושים מסכימים. הרס בעברתו, הרס בעברתו, נמצאות התעודה היא על הרס שחף נמצאה. לא תמיד אנחנו נראים את הרשות האמיתית שמסתכלים בכמה וכמה מקומות במקרא רואים איך בכמה מקומות בנו שם צורה של מוצרים רבה מאוד. נתחיל למשל בדברי הימים ברחבן, רחבן בירושלים, באבן ערים למצור ביהודה, הדבנה מצרים ואיבן את בית לחם, ואת איתן ואת כהן, ואת צור ואת סופר ואת אבולם, ואת גד ואת פרשה ואת זיל, ואת הדוריים, ואת לחיץ, ואת הזיקה, ואת צורה, ואת הילם, ואת חברון אשר ביהודה ובנימין, ערי הצורות. והיינו, יחזק את המצורות, ובאין בהם נגידים ותורות אחת ושם, ובכל עיר ועיר, ימחים, צירות, לא, מה? לא שומע? לא יודע, אבל בואו, שערים שהיו משלטים, אבל אני שואל אחרת, מהו התפעי הגיאוגרפי רב ישראל? פה יש מסר אדירים. כאן ירושלים מנוצרת מהדרום. רחבה, בימי שלמה, ההידרדרות על הקו, בימי שלמה, מי מדבר על ירושלים? בימי שלמה יש לו מיקי שחר ועד עדה, ורחבה מיד הדבר השני, אחרי מותו של שלמה, הוא כבר רואה צורך לבצר, ושימו לב שכל הרי הבצורות הללו, זה לא היה סתם הרי, וכולם היו ימחים, בכל מיני בעיר צניות ורמחים, יש הוצאות מאכל ושמן, אנחנו מכירים למשל ממצדה, שהיו שם מחסנים גדולים מאוד של אוכל וכל גורמים שיכולו לעמוד במלחמה, וכל זה היה גד, מרישה, זיו, הדוראי, גרחים, שבקה, צורה, איילון, כל אלה היו מדרב בבשם. שלמה שינה בחכמתו את מה שדוד ניסים בחרדו. היה לו איך ששלמה מת, שישק מלך מצרים עולה במסע אנשים גדול, הוא עושה שם סקנדלים גדולים, הוא חשש מהדרום, למה הוא לא יצא מהצפון? וזה, אם אתם שואלים, אני לא יכול להנס לך שם, מהצפון הרי היה לו את ירובעם, ירובעם בבית אל בנה ולא מחסום ולא נתן לבוא. אם מלך יהודה היה בונה גם מהצפון, זאת אומרת שהוא מסכים לניתוק, הוא מסכים לחלוקה. הוא לא בנה, כי הוא אמר, אני מלך על כל ארץ ישראל. אז מהגויים האלה אני צריך מבצרים בדרום, שהגויים לא יפלשו, שמצרים לא יפלשו, ששיטי הבדואים בנגב. אבל מהצפון הזה יהודים, אלא הם בואים, הם פראים, הם מרדו, אני רוצה להחזיר אותם. אם הוא היה מהמאה, היה מהעשה. עשה לא, באשר רצה לבנות שם. ועשה נלחם לזה, ואמר, אין נקי, כולם לבנות, לפרוק את המצור. ורק אחרי שבא הייתה ברירה, ומעשה בזה שהוא הסכים. ללמוד מבצרים בצפון, הוא בעל כוחו, הוא מסכים להחלטה של יהודה וישראל. כל עוד שלא הצלימו לחלוקה הזאת, לא ביצעו בצפון, כי בצפון היה ממה בדרום לדעת. אני הרי רוצה לספח אותם אליי, הם סתם יודעים שיש שם גם גוליות את הארץ הזאת. אז זו היא דוגמה של המפתרים בקיוץ הזה, בתקופה יותר מאוחרת, כשמחיבה בדברי הימים על הסיפור של מוזיהו, ויצא וילחם בפלישתים, ויפרוץ, זה תחומת גד, זה תחומת ימי, זה תחומת אשדוד, הרים אשדוד, ועבר על הפלישתים ועל הרמים השוגיות. בקיצר, הכל היה מן הצד הגרונים הערבים. זאת אומרת, כל השפולה, כל הסיפור הזה, שישבו שם, השפולים אותו, ושם הוא ביצע את כל הגרים האלה. וקיים שם הזה, במה שיש בחזקיהו, למעשה חזקיהו במלחמה עם סנחריב, סנחריב כבש את כל ארץ יהודה עם כל המצרים עם לחיש, אבל את ירושלים הוא לא הצליח. אז יש את המעלה של הכבוד, אבל יש פה גם כן מה שתפור בדברי הימים בין ויבאץ עם שריו לסתום את עמי הילנות ויבשו אמרה ויסימו אותם בימות בתחת. למה יבואו מעשה השום רצום רבים והתחזיר באימן ההצפה שלהם על המגללות חומה רחבה וחומת את המילות ואתם צריך לשמור בקום קודם. וכיצה, הביצורים של נעשה כתוב שיחד מבצריו והרד בברתו כדוקרו והתקודה זה כמה אומר ירמיהו בערכה במשך צדקיהו, אבל הייתה פה מסורת ארוכה של ביצור כל הסביבה מסביב, גם לירושלים, גם מסביב למלכת, לגרעין של מלכת יהודה, שלא יהיו שם אפשרויות לכבוש את הדברים הללו. וכשהכל נפל, למרות כל ההכנות, על זה כונן ירמיהו שיחת הארץ מבטרה. גיאוגרפיה נכון עשם פרטי. אני אומר, מה נקרא לעיין בדברי תורה? אפילו דבר כל כך פשוט, בסך הכל לעשות רשימה של מקומות גיאוגרפיים במגילת איכה, ולנסות להשוות מה שיש במקומות אחרים בתנ"ך על אותם המקומות, אז אתה רואה איזה מפעל גדול של בעלות בארץ ישראל ושל דאגה לכל הדברים הקטנים הללו, שעל פי זה מתקבל גם מקומות רבים בתנ"ך, בהבנה הזו של מקומות גיאוגרפיים במגילת איכה. תודה רבה.